כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו. מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. איתנו באולפן עירה וקסלר ושרון לרנר, שלום לכם, ותודה שגם לכם שאתם איתנו, ויובל אביבי כמובן, שלום גם לך.
שלום, מה יעשה לה? אתם מוזמנים להזין לנו גם באמצעות האפליקציה של כאן, כאן עוד, חפשו בחנויות האפליקציות כאן אודי, הורידו ותוכלו להזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. אנחנו גם בתדרים הרגילים, ברדיו הישן והטוב, וגם באינטרנט, ואפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992, או לשלוח לנו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע.
נכון. היום אנחנו נדבר עם עידן בריר ונביל תנוס, שביחד ערכו את הגיליון ה-16 של כתב העת ננו פואטיקה לספרות קצרה. מה שמיוחד בגיליון הזה הוא שלראשונה הוא כולו דובר ערבית. הוא כתוב ערבית, רוב הכותבים בו הם פלסטינים, ואנחנו נדבר איתם על הדבר הזה. והם גם כמובן יקריאו שירה. נדבר גם עם ערן ליטווין שלנו, איש כאן, שקרא את ספר השאלה של הירושימה, חליפת מכתבים עם קלוד אטרלי, הטייס במבצע להפצצת הירושימה. זה ספר שכתב גינטר אנדרס, ותורגם כעת לעברית על ידי גדי גולדברג. הוא כולל הקדמה של דוקטור רפאל זגורי אורלי ורואה אור בהוצאת רסלינג. מדובר בחליפת מכתבים שניהל הפילוסוף היהודי-גרמני הזה, שהיה גם בעלה הראשון של חנה ארנט, עם טייס חיל האוויר האמריקאי שנטל חלק במשימת ההפצצה ההיא. והוא לא המשיך אחרי זה לישון כל כך טוב בלילה, בוא נגיד.
לא.
נשמע על זה. אבל קודם כל נדבר על אגת הקריסטי, רומן חדש רואה אור בימים אלה בסיימון ושוסטר, באנגלית, עוד לא בעברית, בשם A Talent for Murder, כישרון לרצח שכתב אנדרו וילסון. זה רומן שבבסיסו סיפור על מותה של אגת הקריסטי. סיפור די ידוע לזה 10 ימים שבהם היא נעלמה. בטלגרף הבריטי הוא מתאר, אנדרו וילסון, קצת את ההתרחשויות סביב העלמותה ואת התחקיר שביצע לטובת כתיבת הספר, ומציע תזה שהגירושים של אגת הקריסטי מבעלה בעצם השפיעו השפעה עמוקה מאוד על הספרות שלה, ובעצם הם בזכות זה היא הפכה לסופרת איכשהו. תיק הגירושים בו מדובר הוא תיק משנת 1928, קריסטי נגד קריסטי, בדיוק לפני 90 שנה, הזוג אגתה מילר וארצ'יבולד קריסטי התחתנו בערב קריסמס בשנת 1914. ביתם היחידה רוזלין נולדה בשנת 1919. לפי המסמכים, הוא בגד בלא מעט. בתיק הגירושין יש כל מיני טקסטים, אוקיי, בדיעבד אותי הם קצת משעשיים, אני מצטערת, זה כתוב בסגנון הזה. ב-18 ו/או ב-19 ו/או ב-20 בנובמבר 1927, במלון גרוסבנור, ארצ'יבלד קריסטי נעף עם אישה ששמה אינו ידוע לאותרת. זה בערך הסגנון. בדצמבר 1926, זמן קצר לאחר שארצ'י הכריז על רצונו להתגרש בכדי להתחתן עם המאהבת הצעירה שלו, קריסטי נעלמה. זה דבר ידוע שהיא נעלמה. והעובדות האלה הן הידועות. היא הייתה אז בת 36, המכונית שלה נמצאה נטושה בנקודה מבודדת בסורי, 15,000 מתנדבים, כלבי צייד, מטוסים, אני לא יודעת, חיפשו רמזים, היא כבר הייתה דמות חצי מוכרת, היא עוד לא הייתה אגת הקריסטי הגדולה, אבל כבר פרסמה איזה משהו. המשטרה חשדה שארצ'י רצח את אשתו, אולם לאחר 10 ימים היא צצה במלון בהרוגייט, לאחר שנרשמה תחת השם של המאהבת של בעלה.
הסיפור הזה היה בכותרות בעיתוני העולם בשלטו, והסקרנות לגבי קריסטי לא פחתה עד היום. היא כתבה 66 ספרי בלה שנמכרו עד היום ביותר מ2 מיליארד עותקים, שזה מספר פנומנלי, ואין דרך בכלל לתאר את זה. יותר חוץ מאשר להגיד 2 מיליארד עותקים, שזה דרך אחת לתאר את זה.
נכון. אפשר פשוט לשים נקודה כזה אחרי 2 מיליארד עותקים ולהמשיך הלאה. אבל האמת שזה באמת המון עותקים ואפשר להתפעל מזה, כן.
וגם יותר מ-40 שנה אחרי מותה בשנת 1976, עדיין מאבדים את הספרים שלה לטלוויזיה ולקולנוע.
נכון.
שנת 1926, לעומת זאת, לא הייתה שנה כל כך טובה בשבילה, בשביל אגאתה כריסטי, היא הייתה נקודת השפל של חייה. במות אימה באפריל בעצם נלקחה ממנה החברתה הטובה ביותר, היא הייתה מאוד קשורה לאימא שלה, והדבר הזה הוביל אותה למשבר זהות. מאוחר יותר היא סיפרה שיום אחד כשעברה על החפצים של אמא היא הרגישה שהיא מאבדת את התחושה לגבי מי היא בכלל. והיא חתמה על צ'ק עם שם של גיבורה מרומן של ויליאם טאקרי. מאוחר יותר באותה שעה כשארצ'י נסע לביתה מלונדון כדי לחגוג יום הולדת 7 לביתם רוזלינד,
כן.
היא שמה לב שהרגשות שלו כלפיה השתנו. בסופו של דבר הוא אמר לה שהוא רוצה להתגרש ושהוא פגש אישה יפהפייה שצעירה ממנה בעשור. ככה היא אומרת, אני מניחה שעם המילים האלה, החלק הזה בחיי, החיים המאושרים, המוצלחים הבטוחים שלי, החלק הזה הסתיים, זה היא כתבה באוטוביוגרפיה שלה. זה כמובן לא היה כל כך מהיר, כי לא יכולתי להאמין. הזוג ניסה לעבוד על המחלוקות לטובת ביתם, וככה להישאר ביחד, אבל ארצ'י, שאותו היא תיארה באוטוביוגרפיה כאיש אנוכי מאוד, לא יכול היה, לא רצה בעצם להקריב את האפשרות למצוא את האושר שלו עם המאהבת החדשה, שהוא התחתן איתה באמת בשנת 1928. אמרתי לך פעם מזמן, הוא אמר לאגאתה כריסטי, שאני שונא כשאנשים חולים או לא מאושרים, זה מקלקל הכל בשבילי, שזה באמת לא נעים שאנשים חולים או לא מאושרים, ולמה להתאמץ להיות איתם אם הם חולים או לא מאושרים. בסיפור אוטוביוגרפי שאגאתה כריסטי כתבה בשנת 1934, היא פרסמה אותו בשם בדוי, הדמות שמייצגת את ארצ'י מתוארת לא רק כפחדן, אלא כרוצח פוטנציאלי. סיליה, הדמות שהיא אגאתה, מפחדת שבעלה ירעיל אותה.
נכון. כשקריסטי נעלמה בדצמבר 1926, אחד מקווי החקירה של משטרת סורי, היה חשד שארצ'י רצח אותה, כמו שאמרתי, והוא עשה את זה כדי שיהיה חופשי להתחתן מחדש. אחרי שמצאו אותה במלון בהרוגייט, שאגב עכשיו משמש כמקום שיש בו כל שנה פסטיבל ספרות מתח, כיאה, פסיכיאטר קבע שהיא סבלה מאפיזודה חמורה של אמנזיה. עדי ראייה ראו אותה במלון שם, שרה, רוקדת, משחקת ביליארד, בעוד היא מציגה את עצמה כאישה מדרום אפריקה שאיבדה את התינוק שלה, ועדיין השאלה למה נעלמה מביתה ואיפה היא הייתה, מה קרה בעשרה ימים האלה, נותרה תעלומה. במהלך השנים התיאוריות כללו דיאגנוזה שהיא הייתה במצב של דיסוציאציה, או תיאוריה שהיא תכננה את כל האפיזודה כדי לזכות באהבת בעלה מחדש. אם זאת הייתה המטרה, זה לא עבד. ארצ'י, לא, זה לא מצחן בעיניו הסקנדל הזה, והוא היה נחוש יותר מאי פעם לעזוב אותה. היא אמנם כתבה אוטוביוגרפיה של יותר מ-500 עמודים, אבל לא הייתה לה כל כוונה לגלות מה בדיוק קרה שם. ההתייחסות היחידה שלה לתקופה הזאת הייתה כזאת. היא כתבה, אחרי המחלה בצער, ייאוש, שברון לב, אין צורך לבחוש בזה. זה הכל. בכל אופן, בסופו של דבר היא התגרשה מהבחורצ'יק הזה, והתחבר לה שהיא צריכה לפרנס את עצמה עכשיו, כמו שקורה לנו לפעמים, הנשים. והדבר הזה, אגב, בתקופה היא זה לא היה, זה די נדיר, כן? נשים לא בדיוק יצאו לעבוד, אבל הדבר הזה הכריח אותה לכתוב ספרים, למרות שבאותה את זה לא בדיוק היה הדבר שהכי רצתה לעשות, בסופו של דבר היא הפכה למה שהיא הפכה, היא הייתה אגאתה כריסטי, ולכן זה מחזק אותי בדעתי, וכמו שאני תמיד אומרת, להתגרש זה טוב. התגרשו.
מיד תתגרשו.
בדיוק.
עכשיו לננו פואטיקה. ננו פואטיקה הוא כתב עת לשירה, פרוזה קצרה ומאמרים. עורכים אותו המשוררים גלעד מאירי, נועה שקרג'י ואלכס בן-ארי. אבל גיליון מספר 16 שלו הוא יוצא דופן. כולו בערבית בלבד. לא דו-לשוני, לא שירה ערבית מתורגמת. רק ערבית. כולל ברובו שירה שכתבו פלסטינים אזרחי ישראל. ובמיעוטו מבחר אקלקטי למדי, לפי מה שאני מבין, של שירה עברית שתורגמה לערבית, ומי שאחראים על הפרויקט הזה הם עורכי הגיליון הספציפי, עידן בריר ונביל טאנוס. שלום לשניכם, עידן ונביל.
שלום, שלום, זה נביל.
שלום, יובל.
אז מה בעצם המטרה כאן? מי קל היעד? למי זה מיועד? מה אנחנו שאמורים לעשות עם הדבר הזה, אם אנחנו לא קוראים ערבית?
עידן,
לרוץ ללמוד ערבית.
סליחה?
נדמה לי שהתשובה המתאימה ביותר לשאלה הזאת זה לרוץ ללמוד ערבית.
זה ברור.
נכון, יובל, תלך ללמוד. אבל למי זה מיועד, עידן? בוא נתחיל איתך. כל העסק הזה, למי מיועד? איפה יופץ נגיד? בואו נדבר על הדבר הטכני.
אז הוא מופץ בכמה מקומות. א', אנחנו כמובן מייעדים אותו לקהל קוריאה הערבית בארץ. זה הקהל המובהק והעיקרי והראשון שאנחנו מכוונים אליו. ואנחנו עושים את זה מתוך איזושהי הבנה שמתקיימות בארץ, או מתקיימים בארץ, אם אתם רוצים, שני עולמות של שירה מקבילים, שיוצאים פחות או יותר מאותו מקום. כלומר, הם מדברים על אותו מקום, יוצאים מחוויות דומות, גם אם מאוד שונות בפרטים הקטנים, אבל הם מתקיימות כמעט במקביל. ואין כמעט שום נקודה של מפגש, אין שום נקודה של דיאלוג בין השירה העברית לבין השירה הערבית. כשצד אחד מתקשה להגיע בכלל אל הצד השני, שני הצדדים, למרות שיש איזשהו יתרון לציבור דובר הערבית שהוא נגיש יותר לשפה העברית, כיוון שהוא לומד אותה בהיקפים הרבה יותר גדולים וברמת העמקה הרבה יותר גדולה, הציבור הזה מאוד מתקשה להגיע לשירה העברית, גם כי השירה הרבה יותר מסובכת מרמת הלימוד שמגיעים אליה רוב דוברי הערבית שלומדים עברית, וגם כי השירה פשוט לא מתרגמת, שירה עברית כמעט לא מתרגמת. והצד השני, קהל דוברי העברית, מקבל את השירה הערבית באופן מאוד מאוד מדוד ומטווח לאורך השנים, בצורה א', מאוד מוגבלת, וב', בעיקר נקרא לזה שמות גדולים.
כן.
ואנחנו לא מקבלים דווקא את היצירה שנוצרת פה באופן קבוע ורצוף, במשך הרבה שנים על ידי הרבה אנשים ששמותיהם גדולים אולי פחות מאשר של הגיבורים הפואטים הגדולים של השירה
אבל,
הערבית.
אבל מה שיש פה בגיליון הזה, נביל, זה, אני מבינה, כן. רק ערבית, נכון? אין שם עברית. זאת אומרת, זה לא בא לייצר איזה דיאלוג. זה, הדבר הזה הוא דבר כשלעצמו.
נכון, את צודקת. זה בחלקו שירה עברית שתורגמה לערבית על ידי ועל יד עידן. ושירים ערביים מקוריים. כך ערבים בארץ, וגם, למה לא, גם בחול, יקראו שירה של ערבים פלסטינים שחיים בישראל, ישראלים פלסטינים, ושירה עברית של משוררים עבריים, שירים קצרים. הם יכירו אותה גם בשפת האם שלהם. זה חשוב מאוד שהם יקראו, ערבים יקראו שירה עברית בשפת האם שלהם, ומה שמייחד את השירים הערביים שבחרנו, עידן ואני, הם שירים של ערבים, לא שמות גדולים, אבל הם כותבים שירה גדולה.
רגע, הקובץ הזה מיועד להפצה גם מחוץ לישראל? אתם מקווים שהוא יגיע?
לא, לא יוכפת לי. זה בוודאי יגיע איכשהו. היום העולם כולו אחד וכולם מכירים בפייסבוק, בעיתונות, לא יודע, אני מקווה שכן.
המשוררים שבחרתם, כן, עידן.
אני יכול להגיד משהו קטן, שבוע שעבר כשרק יצא גיליון והחזקתי אותו בפעם הראשונה ביד, פרסמתי פוסט בפייסבוק שנותן ממש בקווים כלליים מה הולך להיות בגיליון, וחבר מבגדד שהוא מבקר שירה ובעל הוצאה לאור, כבר אמר לי שיהיה מאוד מעוניין אם אפשר להדפיס את זה גם שם.
מה אתה אומר?
בכל אופן יהיה מעוניין לכתוב על זה.
איזה יופי.
הדברים מהדהדים.
אבל נביל, גם האפשרות, יכולתם תיאורטית לעשות את זה גם באופן עצמאי, יכולתם לעשות את זה בתוך הספירה הספרותית הערבית שבתוך ישראל, שקיימת, ובחרתם לעשות את הדבר הזה דווקא במסגרת של ננו פואטיקה, שזה כביכול כתב את עברי. מן הסתם גם לזה יש משמעות, לקחת את הדבר הזה שעד היום נעשה בעברית, ולעשות אותו רק בערבית, גם לזה יש משמעות מבחינתך. אני מניח.
כן, אני מקווה שמדי שנה נעשה אחד כזה. עכשיו, לזה יש משמעות יותר. א', זה יוצא בירושלים, זה יוצא ממקום לשירה, זה לא יוצא מאיזשהו מקום קטן. בחברה הערבית בארץ אין, יש מולים, אבל הם לא מתעניינים כל כך בדברים האלה. ואני מקווה שתיפתח אפשרות כזאת אצל מולים ערבים בארץ שיעשו. אבל אני מעוניין דווקא בשיתוף הפעולה הזה בין ערבים לבין יהודים, כמו בין עידן לביני ועוד אנשים אחרים. דרך אגב, מאוניברסיטה בפס במרוקו, ששם יש חוג ללשון עברית וספרות עברית, הם כבר מגיבים בפייסבוק והם מעוניינים ורק לפני שבועיים הם ביקשו את הספרים שלי גם בספרות עברית.
מה, איזה משוררים עבריים אתם בחרתם לתרגם
כמו למשל שיר אחד של אבות ישורון, אמנם של זלדה, שיר אחד של יהודה עמיחי, של גלעד מאירי, של לאה גולדברג, של קרמי, תד קרמי.
מדהים.
חזי לזקלי, ועוד ועוד המון, יש עוד.
מין ככה איזה מין טעימה כזאת מהספרות העברית, מהשירה העברית החדשה יחסית.
כן, עידן, אתה רוצה לקרוא להם את השיר? אני אקרא שיר ערבי ואתה זה.
איזה שיר תקריאו לנו?
בחרנו שיר של משוררת ירושלמית בשם בת שבע דורי קרליה.
אוקיי.
אני חושב שהוא מבין כל הדברים שבחרנו אולי החדש ביותר.
אוקיי.
באמת, ובאמת יש שם פנורמה מאוד מאוד רחבה שמתחילה מימי הביניים, משירת תור הזהב ועד דברים שנוצרים כאן ועכשיו, היום, הרגע.
אז בוא תקריא לנו בהתחלה את המקור בעברית ולאחר מכן את התרגום לערבית.
אוקיי, שיר נקרא נקישות בחלון הערב. אבי חזר מן העבר השני כגשם. במקום הפנוי לאורח, אני מניחה צלחת ריקה, מזלג, סכין, ומשערת כי לא יישאר זמן רב. המתים אינם ידועים ברעבונם לאורז לבן ועדשים. כתמיד, יעדיף לקרוא באהבים וגשם של נגיד מחפוז, שקנה בקריחה רכה בעיר העתיקה לפני שנים. זיכרונות נאספים אל השולחן כתבשילי כוח. ידיו הרחבות של אבי אוחזות בידי וביד אחותי. אוחזות במחרוזת המסבחה, במקטרת, בספרים. באותה עדינות השמורה לדברים שבירים.
יופי של שיר. נביל, אתה מקריא לנו בערבית, התרגום?
כן, אני אקרא בערבית. זה תרגום שלי. דקאתון על השובק المسائي. عاد أبي من الطرف الآخر كالمطر في المكان المعد للضيف أضع طبقا سارغا وشوكة وسكينة وأخمن أنه لا يتبقى الكثير من الوقت الأموات غير معروفين بجوعهم للأرز الأبيض والعدس كالعادة يفضل القراءة في الحب تحت المطر لنجيب محفوظ التي اقتناها بالغلاف الورقي في بلدة القدس القديمة قبل سنوات تتراكم ذكريات على الطاولة كوجبة قوة وتمسك يدا أبي الكبيرتان يدي ويد أختي تمسكان حبات المسبحة والغليون والكتب بنفس الرقة المخصصة لأمور قابلة للكسر.
מקסים, וגם אני לא מכירה את המשוררת הזאת, ותבשילי כוח זה משהו.
כן, זה
בטח. צירוף יפה.
נביל, בוא נקרא גם שיר שלך, נכון?
כן.
תקריא לנו קודם כל...
מכוח הפרח.
תקריא לנו קודם כל את המקור בערבית, ואחר כך נשמע את התרגום.
כן, זה שיר שלי. זה שיר אישי. אבקו לילי למטרי יאחוזני בחזמן אלה נגמת הסכוני פי ורדת לבית זהרייתי. ليانياتي بحثت في زوايا البيت في المزهريات لم أجدها هناك عبقها يملأ الفراغ يملأني كن
وعشان بعبريت
بعبريت اني او ايدان
مش تخليته ما ايش تجيد
نبيل اتا
اني يلا نبيل نخوخ البرخ
طيب
نخوخ الليله هجشوم لوخني بنخرصوت المنجنوت تدمماش في البرخ باي הוורוד הרענן. חיפשתי בפינות הבית, בעציצים, לא מצטיב שם. מכוחו ממלא את המקום הריק, ממלאני.
נהדר.
פנטסטי. תודה רבה לכם שדיברתם איתנו, ובהצלחה עם הקובץ הזה.
אורחי גיליון ננו פואטיקה בערבית בלבד, הגיליון ה-16, נביל טאנוס ועידן בריר. תודה רבה לשניכם.
תודה, תודה.
נתראות. אנחנו לא עוצרים. איתנו ערן ליטווין, איש כאן. מה קרה? מה הפלת, יובל?
הפלתי משהו. יש שלל צרות באולפן.
בוא נתחיל בככה. בשנת 1959 החלה חלופת מכתבים בין הפילוסוף היהודי גרמני גינטר אנדרס עם קלוד אטרלי, שהיה אחד מהטייסים שהשתתפו במבצע להפצצת הירושימה, שהופצצה, בפצצת אטום. הוא אמנם היה רק טייס, ככה אני מבינה, של מטוס סיור מטאורולוגי, שסייר שם כשעה לפני הפצצה, אבל התפקיד הזה שהוא מילא במשימה הספיק כדי לגרום לו ללקוט בדיכאון חמור ולנסות להתאבד ואולי אשפוזים ועוד מעט נשמע. המכתבים האלה הוגדו לספר שיצא בשנת 1961 ורק עכשיו מתורגם לעברית בידי גדי גולדברג בהוצאת רסלינג. שלום לעורך ומגיש בכאן ג' לרן ליטווין, שקרא בשבילנו ובשביל עצמו את הספר הזה.
בעיקר בשביל עצמי, ואני חייב להמליץ בחום לכל האנשים שחיים כאן ובכלל לקרוא את הספר הזה. על הכריכה, חוץ מהשם, כתוב שאלה טקסטים למען העתיד, וזה מאוד מאוד מדויק.
אז ספר, מה יש שם בספר
הזה? אז כמו שסיפרת, מדובר בדמות משנה בסיפור הגדול הזה של השימוש הראשון בפצצת האטום. הבחור היה בן 27, הוא בעצם עשה סיור מטאורולוגי, היה צריך לתת אור ירוק, שרואים את המטרה, והעננות בסדר, והרוח כמו שחשבו. הוא לא ידע כמובן מה הוא עושה, הם בכלל, הצוות שם לא היה מודע ל...
הוא לא ידע שתבוא פצצת אטום?
לא, הם לא ידעו, שלחו אותם לאיזושהי פעולה, או להפיל אולי גם איזה פצצה, אבל אף אחד לא אמר להם שמדובר בפצצת אטום. ואחרי שהוא יורד מהמטוס, והידיעות מתחילות להגיע, הוא בעצם מבין מה הוא עשה, זאת אומרת, למה הוא שותף. וכאן מתחילה... מתחיל מין תהליך של אשמה מאוד מאוד חזק שמתנהל אצל הבחור הזה, הוא בחור צעיר. והוא מתחיל לעשות כל מיני עבירות פליליות, כמו זיוף של צ'קים ושודים קטנים, ואת הכסף שהוא שודד הוא שולח לירושימה.
מה אתה אומר?
כן, כי הוא בעצם מנסה למצוא סוג של גאולה בדבר הזה, הוא לא יודע להתמודד עם האשמה, עם המעשה הזה שהוא עשה. אפשר להגיד שהוא הקורבן הראשון של עידן האטום, כי... חוץ מהקורבנות עצמם כמובן, והוא מדבר על זה הרבה בהתכתבות שלו עם אנדרס, השותפות שלנו כאנשים שחיים במדינה שיש לה פצצה אטומית, ועל האחריות שיש לנו. והספר זה מחדש בעיניי, זה המבט והאחריות שלנו של אנשים, של אזרחים, שחיים במדינה או במדינות שאולי יש להם את הפצצה הזאת, ומה התפקיד שלנו בדבר הזה? ומה שקורה בעצם, אנדרס הזה מתאשפז ומנסה להתאבד, והוא לא מצליח למצוא את האיזון בחייו, הוא רואה טייסים אחרים שהופכים לגיבורים.
כן, גם בסך הכל, אתה גם גיבור, וגם אתה יכול להגיד לעצמך, בסך הכל עשיתי את העבודה שלי.
עשיתי את העבודה שלי, והדבר הזה שעשיתי את העבודה שלי, חוזר מאוד מאוד יפה בסוף ההתכתבות ב-1961, כאן בארץ מתקיים משפט של אדולף אייכמן, שהוא גם אחד שאמר, ראיתי רק בורג,
נכון.
והם מדברים על זה, בדיוק על העניין הזה, אתה לא יכול לפתור את עצמך באמירה הזאת, אז אמרת, עשיתי מה שאמרו לי, הייתי חלק ממכונה, והוא בוחר לא להסתתר מאחורי המכונה. מה שקורה, הצבא בעצם מזהה שהאיש הזה עושה להם בעיות, והוא מתחיל לפרסם בכל מיני כתבי עת, ושולח את המסר שלו לכל מיני מקומות, והם מרגישים שזה לא לעניין, והם קולעים אותו אשכרה במין אגף שיקום של צבא ארצות הברית, כשכל הזמן אומרים לו, אתה תשתחרר עוד מעט, אנחנו רוצים טיפה שתתאזן. הם פשוט לא מתכוונים לשחרר אותו. וההתכתבות הזאת של אנדרס איתו חושפת את כל הדבר הזה. ואשכרה אומרים לו, אח שלך הוא האפוטרופוס שלך, הוא צריך לשחרר אותך, והוא יחרה עליך. ואח אומר, רגע, רגע, לא, מה, אני לא יודע מי, מה זה הדבר הזה? אני לא משחרר אותו. והוא פשוט נשאר שם. הוא מנסה לברוח, הוא גם מצליח פעמיים לברוח. כמובן שתופסים אותו. ותוך כדי ההתכתבות הזאת הם משתפים אחד את השני, קודם כל יש שם, הם מנסים ליצור אמון אחד בשני. כי אתרלי, שהוא בחור צעיר, כבר מבין שהרבה אנשים ירצו לטפס עליו בעניין הזה, ולקחת, לעשות עליו סיבוב בעניין הזה, ויש שם איזו רכישת אמון הדדית. ואתרלי אפילו מספר לו שפנו עליו מהוליווד, ורוצים כבר לעשות סרט אמריקאי גדול שהוא על דמותו. ואנדרס אומר לו, חכה חכה, המפיקים האלה הם אלופים בלקחת את הסיפור שלך, לברבר אותו, ואתה לא תכיר את הסיפור בכלל, אל תחתום על שום חוזה. יש שם ממש התנהלות ורצון משותף לכתוב את הסיפור של אתרלי, שעליו אולי יהיה סרט, אבל הם צריכים לכתוב אותו ביחד.
כן. טוב, זה סיפור ממש מדהים, זה גם כזה מלכוד 22, זאת אומרת,
ממש.
אם עשית את הדבר הזה, והיית הטייס בצבא האמריקאי, ומילאת את המשימה שלך, ואתה לא חוזר משם ומרגיש גיבור, אלא מרגיש שעשית דבר נורא ויום, סימן שאתה לא נורמלי.
אתה לא נורמלי.
ועל כן בוא נקלע אותך בזה.
ועל כן אתה סוף שיש סכנה לסיפור.
מדהים.
לאתוס.
כן.
אבל יש שם איזה מטרה, כלומר, להפוך את כל הסיפור הזה לבאמת לאיזה קמפיין נגד הגרעין.
בהחלט, הם שניהם מתכננים איך הם שולחים מסרים ליפן ולירושימה ולניצולים, שאגב שולחים לו, ליתר לי שולחים לו, חבורה של בנות שולחות לו מכתב שהן מבינות את המצב שלו והן סולחות לו.
חבורה של בנות יפניות.
יפניות, ממשפחות של קורבנות, והן סולחות לו, כי יש משהו במסורת היפנית שהוא מאוד מכיל וסולח, ושהן מבינות שהוא קורבן של מלחמה. זה נורא נורא מעניין לקרוא את זה.
אתה מקריא לנו אולי משהו משם?
אני קורא לכם מתוך הספר, זה משהו שאנדרס אומר לו. אין זה בלתי אפשרי שאנחנו המייצרים מוצרים, ניצבים על סף בנייתו של עולם שלא נוכל עוד לעמוד בקצב שלו, שיחרוג לגמרי מקצה גבול יכולת התפיסה וההבנה שלנו, שיעמוד הרחק מעבר ליכולת הדמיון והרגש שלנו, כמו גם מעבר לאחריותנו. מי יודע, אולי העולם הזה שבנינו הוא כבר כזה. והדיבור הזה על האטום בזמן שהוא כל כך קרוב לדבר עצמו, הוא מרפרף עד היום.
אז זהו, איך זה חוויית הקריאה, אתה יודע, אנחנו חיים בעידן שבו האטום נעשה נורא נורא מרכזי, גם בתפיסה הלאומית שלנו, גם עם צפון קוריאה, גם עם איראן, גם עם מה שיש או אין לישראל עצמה, זאת אומרת, הכל נורא נורא טעון. בתור מישהו שקורא את הדבר הזה בתוך הסמטוחה הזאת.
התחושה היא מאוד מאוד מבלבלת ואמביוולנטית. שני דברים מאוד חשובים, הפצצה הזאת סיימה את המלחמה הארוכה והאיומה. ששום דבר כנראה לא היה מסיים אותה בלי מין פעולת נפץ ענקית כזאת. Mm-hmm. צריך להגיד את זה, אנחנו לא יודעים מה היה קורה אם זה לא היה קורה. גם ישראל וגם מדינות אחרות מחזיקות את הדבר הזה אולי כי הן מרגישות שזה שוט...
מוצא אחרון.
שהוא מספיק מאיים כדי לא לגרום לצד השני לעשות טקט. אז אני לא יכול לקבוע כאן אם זה טוב או רע. אני רק חושב שחשוב שכולנו נהיה מודעים כל הזמן לדבר הזה, להרס הנורא. הדבר הכימי הזה שיצרנו, מה הוא יכול לחולל לנו?
אתה יודע, אחת הטענות שמדברים, נגיד, על התקופה המאוד מאוד סוערת מבחינה מדינית או גלובלית היום, זה שיש איזו טענה כזאת, היא שהדור שלנו, הדור שאחרינו, קצת שכח את מלחמת העולם השנייה. עבר המון זמן, וקצת שכחנו מה קורה כשכל העולם נלחם ואת המחיר שמשלמים, ומה קורה כשפצצה כזאת באמת נופלת, ודווקא יכול להיות שהיום אנשים הרבה יותר גמישים לגבי האפשרות של יאללה, בואו נלחם.
אין ספק שהמרחק עושה את שלו, גם המרחק מהשואה כאירוע מחולל, אתה יודע, זה קורה היום על פני כדור הארץ, ואנחנו עדיין מגלים איזה סוג של אדישות, האנושות, יש לזה גרון מאוד מאוד קצר. יכול להיות שאין מנוס מעוד אירוע כזה כדי להחזיר שוב לתכלל את המערכת. יצרנו מפלצת גדולה, אין ספק בזה.
אתה מרגיש שהספר הזה מתייחס לזה איכשהו במישרין? זאת אומרת, יש שם הקדמה נגיד של רפאל זוגורי אורלי, הוא לא מתייחס נגיד
לא הרגשתי שיש שם ניסיון להביא את זה להיום. הקדמה מאוד מעניינת, אבל אני חושב שהוא השאיר לקורא האינטליגנט לעשות את ההקשרים בעצמו. לא צריך להגיד את זה גם.
נכון, עצם הוצאת הספר זה כבר
אקט. ברור לך שהכותרות של הבוקר עם המפגש של קים ג'ונון ומה שקורה עם איראן, ברור שזה ספר של עכשיו, ספר שהוא חייבים לקרוא אותו עכשיו, כי הוא מספר סיפור שחשוב שנדע אותו לפני שקורה משהו.
אוקיי, אז השאלה של הירושימה יצאה בהוצאת רסלינג, אינטר אנדרס, תודה רבה לך ש...
ומאוד מאוד חשוב, באמת טקסטים למען העתיד, לא פחות מזה, ביקשתי שיר.
נכון, לסיום. וביקשת שיר, אז תספר לנו על השיר שביקשת.
אני רוצה להסביר גם למה. לפני הרבה שנים יצא לי לערוך הרבה אוספים לחברות הקליטים. אחד האוספים שערכתי היה של יוני רכטר, ואחת המחשבות היו להקליט שיר חדש לכבוד האופס, אוסף, זה משהו שחברות הקליטים עשו פעם, וחשבנו מה, ואז יוני הביא את הרעיון הפשוט נפלא הזה, לקחת טקסט של יושע סובול, שמתוך הצגה גוג ומגוג שהוא. זה שיר אגב שהלחן שלו, אנחנו מכירים, חווה אלברשטיין שרה אותו, השיר על הצביעה. אבל זה הטקסט המקורי שלו, ותקשיבו למילים, אני לא צריך להגיד יותר.
תודה רבה
לך. שיר המלחמה האחרונה.
בפינת הסטטוס היומי אני רוצה להקריא משהו שהמשוררת, העורכת וחוקרת הספרות שיר סתיו שיתפה בפייסבוק. זה לא בדיוק סטטוס האמת, היא למעשה שיתפה בפייסבוק תמונה של טקסט. הטקסט נקרא בהיעדר ביקורת, והוא הטקסט הפותח של גיליון ב' של כתב העת יוחני, שערכו אורי ברנשטיין ונתן זך בשנות ה-60. גיליון ב' יצא באוגוסט 1961, וכך הם כתבו בפתיחתו. אחד החזיונות המתמיהים ביותר בנוף התרבותי שלנו הוא היעדרה של הביקורת. למעשה ניתן לומר כי הספרות העברית חיה כיום את חייה בלי העזרה המעטה או הרבה שהביקורת עשויה לעזור לאדם היוצר וציבור הקוראים המתעניין, החסר לפעמים קני מידה מוצקים. כזהו המצב כמדומה לא רק בשדה הספרות, אלא גם בכל שאר שטחי האומנות. ציור, פיסול, תיאטרון, מוזיקה. כל אחת מן המוזות וכולן יחד נותרו ללא חסותם של אינטלקטים רגישים הבוחנים מעריכים ומעריכים מחדש את המצוי בבית הגנזים התרבותי ואת מהלכה והישגיה של היצירה ההובה. תופעה זו מוזרה עוד יותר אם נביא בחשבון שאנו חיים כיום בתקופה שזכתה לכינוי תקופת הביקורת, תור של פריחה ללא תקדים ולעיתים גם ללא תורות, במקצוע מורכב ומחייב אינטואיציה ושום שכל, טעם טוב וכושר השתתפות אנושית ומחייב, מעל הכל, את האדם שמאחורי הדברים. בימים שכמה מן המוחות המזהירים ביותר של ספריות אירופה ואמריקה נטלו לעצמם לעצב יחס מודרני ליצירות העבר, ועשו זו במידה כזו של רגישות והבחנה עד כי דבריהם נקראים בהנאה כדברי יצירה ממש, בו בזמן שקעה ביקורת העברית שהייתה ערה כל כך בימיהם של מנדלי, ברנר, פרישמן ואחרים, בתהום קרטנית של בורות ומשפטים קדומים, מלחמת דורות ואינטרסים, פלפולים אסקולסטיים ומחקרים היסטוריוסופיים שיש בהם הכל חוץ מאשר יחס נכון להיסטוריה וחוכמת ההתבוננות במתעצב. במקום לעזור לקידומה של היצירה הראויה, מהווים איפה עשרות המאמרים ורשימות הביקורת והרזנציות והמסות והאירורים המתפרסמים מדי חודש בחודש, מטרד לקורא וסכנה שממש ליצירה. הסכנה שקולה שמתירו הוא צנוע יותר, ופחות אמני, לא יישמע אלא לבעלי שמיעה מפותחת ביותר בתוך כל השעון שמסביב.
בקיצור, עוד פעם הולך, הוא פוחת הדור, זאת אומרת, זה כבר נכתב, מה זה, 61, כן. אורי ברנשטיין, אז בסדר. אז הוא הלך, הוא פחת, ועכשיו הוא גם הולך, הוא פוחת. זה דבר קבוע, הוא תמיד הולך, הוא פוחת.
אין מה לעשות, אנחנו, תמיד הביקורת גם היא תמיד מין דבר כזה שהולך לאיבוד. וזה בדיוק מה שאני חושב, עומד מאחורי התגובה של הסופר והמבקר יפתח אשכנזי, שכתב שם כך, כתב תגובה. זה מדהים איך בספרות העברית תמיד מקטרים. מצאתי פעם מאמר של נבות, אמנון נבות כמובן, שכועס שהתגנבות יחידים מחר 250,000 עותקים, כי זה ספר מינורי שלא צריך למכור הרבה. מבינה? כאילו הוא כועס על זה שהספר הצליח. עוד מישהו שהגיב שם היה שמוליק אבידר, הוא שיתף קישור לטקסט של חנוך לוין בשם מילה בזכות הביקורת מ-1976, וככה זה הולך. הרבה דיו נשפח בעניין הביקורת, ולא הייתי דש שוב בנושא הזה, שנדמה כי אי אפשר לחדש בו עוד אלמלא הצורך הרגשי להגיב. הטענות כנגד הביקורת רבות ושונות. אנו נוטים להאשים את המבקר בגסות רוח, בחוסר הבנה, בהתפרצות לתחום שאינו שלו, וכיוצא באלה רעות חולות. אין בחוותי לסנגר על המבקר באופן מוחלט, ומודע אני היטב לכמה מחולשותיו האופייניות. כמו כן מוכרת לי באופן אישי תחושת ההתפתלות הנואשת שבהתייצבות ומול המבקר. ויחד עם זאת חש אני כי מבחינה מסוימת נעשה לו עוול. המבקר הוא בראש ובראשונה נציג החברה ולא נציגנו אנו. הוא נשלח על ידי החברה מתפקידו לשרת את האינטרס שלה על חולשותיו ומעלותיו. ואין לנו רשאים לבוא אליו בטענות על שלא השכיל לחזור אל צפונות נפשנו, לפרש את כוונותינו, ובייחוד על שאין הוא נותן בנו אמון. ראוי לזכור, אנו עושים את שלנו והמבקר עושה את שלו. ואין בין השניים ולא כלום. נקודה שנייה היא המכרעת. המבקר, יותר משהוא בא לבקר אותנו, בא לבקר את הנהג. כי עיקר מעייניה של החברה הוא לא כל כך בכניסתנו, או כניסתנו לאוטובוס ללא כרטיס, אלא בהשגחה קפדנית על הנהג, או הכרטיסן שמעשי את מקורביו או ידידיו בחינם, בכך יגרום הפסד לחברה. ונדמה לי שעם כל אי הנוחות שבדבר, בייחוד בקיץ, כשהצפיפות באוטובוס רבה, עלינו להעריך רוחנו ולעזור כמיטב יכולתנו לאותו מבקר, שלוח החברה, אדם עם כובע של נהג, אך בלי הגה, הנכנס בדלת אחת, נוסע ללא תכלית ומטרה, ויורד כעבור רגעים ספורים בדלת השנייה.
יפה מאוד. אני לא חושבת שצריך להוסיף על חנוך לוין.
בהחלט שלא.
עומד בפני עצמו. נמשיך.
בואי נמשיך לפינת ביקורת הביקורת. אני רוצה להתייחס לביקורת של שי רודנין על ספר עושק כספך יוחזר של תומר גרדי שיצא בסדרת מלח מים של הוצאת פרדס. הביקורת פורסמה ביום שישי במוסף ספרים של הארץ ובעצם טוענת שתומר גרדי מושפע מאורלי קסטל בלום עד כדי חקיינות ממש. ונדמה לי שמה שהוא מנסה לומר זה שכמעט אין ערך עצמאי לספר שלו. אני מודה לא קראתי עדיין את הספר של תומר גרדי, אז הביקורת של שי רודין, עשירה בדוגמאות והוכחות, אבל אני יצאתי מהקריאה של הביקורת בעיקר עם סקרנות, לקרוא את הספר ולראות האם זה בכך, ובעיקר עם מחשבות על הקו הדק הזה שבין השפעה לחיקוי. שי רודין פותח את הביקורת בהסבר, שאני נאלץ לקצר, אבל בגדול נאמר כך, הוא אומר ככה, חמש תמות על מלוות את כתיבתה של אורלי קסטלבלום מראשית דרכה ככותבת. התמה הארס פואטית, התמה הכלכלית, התמה הפמיניסטית, התמה הפוליטית ותמת הבדידות הקיומית. קריאת הרומן עושק כספך יוחזר גרמה לי לחוש בדמיון, לעתים מטריד ליצירתה של קסטלבלום. דמיון החורג מאינטרטקסטואליות ונהפך לעתים לאפיגוניות. בהמשך הביקורת הוא מוכיח מתוך הספר את העובדה שהספר מתעסק באותן חמש תמות שהעסיקו את אורלי קסטלבלום. הוא מכתיר אותה, הוא טוען שהיא נותרה בעצם הסופרת היחידה בקרב על הרומן הפוסט-מודרני, יוצרת ששכללה את הרומן הפוסט-מודרני הישראלי והעמידה דגם שלא עמד לפניה. לכן, בגלל שהיא, כיוון שהיא העמידה את הדגם הזה, אז זה חייב להיות חיקוי שלה. והוא מסיים את הביקורת כך, הפואטיקה של גרדי היא פואטיקה פוסט-מודרנית, המציגה משלבים לשוניים גבוהים ונמוכים, עירוב ז'אנרי בין ריאליזם, מעשיית עם ופנטזיה, קשרים מרומזים בין דמויות ומצבים, עירוב זמנים, משפטים קצרים המונעים רגש או הזדהות, ומחדדים את הוויית הניקור שבה חיות הדמויות. אלו מתרגמים לאמירה הומוריסטית אך נוקבת על הקיום הישראלי של ימינו. בשל הדמיון הרב למודל הקסטלבלומי, קשה להעריך את הרומן למרות חשיבותו של הפרויקט, כתיבתו של רומן פוסט-מודרני עכשווי, המהווה אלגוריה משולבת על הקיום הישראלי ועל מעשי היצירה. אפשר רק לקוות שברומן הבא של גרדי יתוודע הקורא לקולו העצמאי ולא להד קולה של קסטלבלום ולנוצותיה הססגוניות שלעיתים מופיעות בין דפי הרומן אולם לא במידה הנכונה. ושוב, מבלי לקרוא את הספר המדובר, התחושה שנוצרת אצלי דומה למה שתמיד אומרים במשפט צבאי, אני מודה בעובדות אבל כופר באשמה, זה עושה לי חשק גדול לקרוא את הספר ולהבין על מה מדובר, אבל קשה לי לראות איך עיסוק בתמות האלה, העיסוק בהן ללא ספק מוכח בביקורת ששי רודין כותב, אבל קשה לי לראות כיצד העיסוק בתמות האלה לא נובע מהמרכזיות שלהן בשיח הישראלי, ודרך אגב לא מעט בזכות אורלי קסטלבלום, ודאי בתוך הספרה הספרותית. כלומר, מצד אחד אנחנו מתלוננים על הקשיחות הבורגנית של הספרות, ועל הבחירה הכמעט כפויה בפסיכולוגיזם העתיק והווה שלה, אבל מצד שני, כשמישהו מנסה לעשות משהו אחר, אומרים לו יופי, אתה מעתיק את אורלי קסטלבלום. וזה גורם לחשוב על זה, על האפשרות של להיות מושפע עם מישהו, בלי להיות מואשם בלהיות חיקוי שלו, במיוחד במרחב ספרותי זהיר כמו שלנו. אם אני זוכר נכון, גם אדגר קרת וגדי טאוב ודומיהם שכתבו בשנות ה-90 את מה שהוגדר אולי בטעות כשפה רזה, ישר זרקו עליהם את הטענה שהם בסך הכל מעתיקים את מה שכבר עושים שנים בארצות הברית, ולמה לקרוא אותם כשאפשר לקרוא את ריימון קרבר וכל זה. אז אם מישהו מאוד מושפע מאורלי קסטלבלום וכותב ספר ששואב מיצירתה ומסייע קצת בנענוע הסירה של הספרות הישראלית, זה נשמע לי על פניו אחלה.
אני, זה נשמע לי שאולי כדאי לקרוא את הספר של תומר גרדי כדי לדעת מה חושבים על נענוע ספינה או על מה שכתב שי רודין. אחרת אני לא יודעת, אני לא מספיק חדה בשביל לדעת מה אני בדיוק חושבת.
אני מסכים איתך שזה בעייתי להגיד את כל הדברים האלה בלי לקרוא את הספר, אבל שי רודין לא כותב שהספר לא טוב. הוא לא כותב שהוא עושה עבודה גרועה. זה נשמע כאילו, אם לא הייתה אורלי קסטלבלום, זה היה אחלה ספר. אז אני לא יודע, זה נשמע לי, אני לא יודע. כן, אולי נקרא את הספר.
אוקיי, אז אנחנו נסיים ונלך לקרוא את הספר של תומר גרדי, שאגב היום הגיע אליי, אז אני באמת אקרא אותו. אנחנו מודים לכם שהזנתם לנו, אנחנו נהיה פה שוב מחר בשעה 12. אל תשכחו להוריד את האפליקציות כאן אודי, עם כל התוכניות שלנו, ועוד מגוון תכנים מעניינים, ויש לנו פייסבוק וכל זה. תודה רבה לאירה וקסלר ושרון לרנר, להתראות.